מה שנלמד היום זה המושג שנקרא כל ישראל ערבים זה בזה, זה הערבות ההדדית שקיימת בעם ישראל בין כל יהודי ליהודי. מה נקודת ההתחלה שהערבות הזו התחילה? מה המשמעות שלה המעשית? ונראה גם מה המושג הרעיוני שעומד מאחורי זה. בוא נראה מי קבע את זה, ואחר כך נראה מה זה אומר בשטח. אחר כך נראה מה הרעיון שעומד מאחורי זה. נשתדל למלא מכל עניין משהו. קודם כל, העריבות ההדדית שקיים, המושג הזה, כל ישראל ערבים זה בזה, זה מושג שמופיע, הלשון מופיע בגמרא, במדרשים, והוא מתבסס על ההזדמנות הראשונה, כשהקדוש ברוך הוא אסף את עם ישראל ליד הר סיני, ציווה למשה רבינו לאסוף את העם, הוא קראת איתם ברית. לאחר מכן, כעבור 40 שנה, לפני הסתלקותו של משה רבינו, אז עוד הפעם התורה מספרת לנו בספר דברים, שמשה רבינו אסף את כל היהודים ואמר להם שהוא מעביר אותם בברית. אומרים על כך חכמים שהמשמעות של הברית שהייתה במעמד הזה, כפי שאנחנו רואים בפסוקים, שיש פעמיים את הברית, יש את הברית שהיה בחורב, שזה במתן תורה, ויש את הברית שהיה בסוף שנת ה-40 ביום פטירתו של משה רבינו, שהוא אמר, אתם ניצבים היום כולכם, מראשיכם, שבטיכם, ועד האחרונים שבהם. וגם שם התורה מדגישה שזה לעוברך בברית. אומרים על כך חכמים, שהברית הזו שהיה באותו מעמד, מה המשמעות של הברית? זה משה רבינו הכניס אותם בערבות הדדית ובהתחייבות, קודם כל אישית, שכל אחד מהם באופן אישי חייב לקיים את כל דברי התורה. זה ברית שהוא למעלה מטעם ודעת, זה קשר מהותי, ויותר מזה, הברית הזו היא גם הדדית בין כל אלה שהתאספו יחד, שכל אחד מהם ערב עבור הקיום של כל אחד מכל כלל ישראל. יש לנו אחריות הדדית. עוד מעט נראה למה זה בא לידי ביטוי במשמעות מעשית, אבל ככה חכמים מסבירים לנו את המשמעות של אותו ברית. למה אתה מתכוון עד איזה גבול?
זה
לצר. כל זמן.
אוקיי,
שאלתך שאלה טובה. כל זמן שיש לי, לך או לכל אחד אחר, איזושהי השפעה על מישהו מסוים, אם ביכולתך להשפיע עליו, ועוד מעט נראה את זה בצורה ברורה, מה שאני אומר כרגע, אם ביכולתך להשפיע עליו, מחובתך להשפיע עליו. למה? כי אם ביכולתך להשפיע עליו ולא השפעת עליו, אז פירושו של דבר שהאחריות היא שלך. כי יש לך אחריות לדאוג גם למעשים הטובים, הראויים של כל יהודי אחר מכל כלל ישראל. זה אחריות הדדית. אחד הדוגמאות המעניינות של האחריות הזו, זה דוגמה מפסוק בתורה. יש בתורה תיאור שלם על מצב של לא עלינו מצאו אדם שרצחו אותו, והתורה אומרת שלא נודע מי יכהו, אנחנו לא יודעים מי הרוצח. אז יש תהליך שלם שמסופר בספר דברים, את המושג שנקרא עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? כתוב בתורה שצריך למדוד מי המקום שמצאו את ההרוג, את העיר הקרובה ביותר, וזקני אותה עיר צריכים להביא קורבן מיוחד בתהליך מיוחד, ועם עגלה ועורפים אותה בנחל, ויש להם איזה תפילה שהם אומרים. וכל זה, מה אמור לעשות? אומרת לנו התורה, ונכפר להם. זה אמור להיות כפרה. שאלת השאלה, הם לא רצחו, זקני העיר הם לא רצחו. אז אמנם נכון שרש"י מביא שבוודאי לא חושדים בהם שהם רצחו, אלא הם צריכים בפעולה שלהם לקחת אחריות שאותו אדם שאולי הוא יצא מהעיר ללא ליווי, ללא אחריות, ללא שמירה, ללא אוכל, ולכן קרא לו המקרא, אז הם צריכים בעצם לקחת מסר אחריות על עצמם. אבל פה יש ביטוי מאוד מעניין שמביא אותו הרבי הצמח צדק בספרו דרך מצוותיך, שהוא מבאר את המשמעות הפנימית של כל המצוות שבתורה. הוא מביא חלק גדול מהמצוות שבתורה. כשמגיע למצווה הזו של עגלה ערופה, הוא אומר שם דבר כזה, נקרא 2-3 משפטים. הוא אומר, העגלה ערופה אינה באה לחפר על החוטא. אותו רוצח שרצח את העגלה לא יהיה לו שום כפרה מכך שהזקני העיר הביאו עגלה ועשו את כל הפעולה, כי אינו מתכפר בזה כלל, לפי שהוא מזיד. מי שרצח הוא הרג בזדון, והמזיד גדול אבונו מנסו, ואיננו מתכפר על ידי קורבן. שהרי כשימצא הרוצח אחר עריפת העגלה, אם אחרי שהזקנים של העיר עשו את הפעולה והם תפסו את הרוצח, האם בגלל זה לא יענישו את הרוצח? ברור שלא, יהרג, כי הרוצח אין לו כפרה בפעולה שעשו עם העגלה הרופה. וכן, אם היה ידוע מתחילה מי הרוצח, לא היו מביאים עגלה הרופה. אז בעצם בשביל מי העגלה? למי זה בא לחפר? הרי הלשון בתורה כתוב, וניכפר להם. מי צריך כאן כפרה? מי צריך כפרה? אז הוא אומר במשפט האחרון, רק שהיא באה להסיר הקטרוגים מכל ישראל. שהרי כל ישראל עריבים זה לזה, ועל ידי העגלה נפטרים מן החטא המוטל על כללות ישראל מחמת הערבות. זאת אומרת, אדם מסוים רצח. עכשיו, בפועל, אף אחד לא ראה איך הוא רצח, ואף אחד גם לא יכל לעצור, נגיד, את הרצח. אבל בפועל, אחד מכללות העם רצח. זאת אומרת, אחד מאלה שאנחנו שותפים שלו ואחראים על מעשיו בערבות כללית, עשה פעולה מאוד מאוד גרועה. האחריות היא קולקטיבית, ולכן הכפרה, הניקיון, הפעולה להוריד את החטא, היא לא רק של הרוצח ספציפית. הרוצח ספציפית, כשהוא יתפס, הוא יהרג. אבל מי יחפר, מי ינקה את האחריות הכללית של כל העם? אז פה באה הפעולה ככה מוסבר בפנימיות הדברים. זאת אומרת שהעגלה באה לחפר על כללות העם, כי יש להם שותפות. איזה שותפות? לא שותפות מעשית, לא שותפות שאתה יכול להאשים מישהו ולהביא אותו לבית הדין ולטיל עליו כנס, אבל יש כאן ערבות כללית. עם ישראל נכנס לערבות כללית אחד מול השני. בוודאי, בימינו זה קיים. עוד מעט נראה לגבי איזה הלכה זה קיים גם בימינו, בוודאי. הערבות הזו קיימת מאז שעם ישראל קיבל את הערבות, זה דבר נצחי וקיים לתמיד. מיד נביא דוגמה הלכתית, שזה מעצים ממש בחיי היום-יום, הדוגמה של הערבות הזו. רק לפני שנביא את הדוגמה, אני רוצה לחדד דבר שאמרתי קודם. קודם נשאלה שאלה עד איזה גבול. אמרנו שזה רק בתנאי שיש לך את היכולת, את האפשרות, להשפיע. אבל אם אין לך יכולת להשפיע, אז בעצם באותו רגע אתה לא אחראי על המעשה. התבטלה הערבות הספציפית מול אותו אדם. איפה אנחנו רואים את הנקודה הזו? יש ביטוי מעניין בספר ישעיהו. ממש בתחילת ישעיהו, בפרק השלישי, ממש בתחילת הפרק השלישי, מופיע שם נבואה של הנביא ישעיהו על מצב לא טוב שיהיה בעם ישראל. הוא התנבא מפי הבורא, 18, ככה הגמרא אומרת, 18 כללות כלל ישעיהו את ישראל. זאת אומרת, הוא התנבא על 18 מצבים לא טובים שיהיו בעם. ויש רשימה, הגמרא מפענחת את כל הביטויים שכתובים בתחילת פרק שלישי בישעיהו, איך מחלקים את זה בדיוק ל-18 מצבים לא טובים. עכשיו, כל מצב לא טוב שקורה, אז בעצם מי אחראי מצד הערבות הכללית? אז אם יש מצב לא טוב, אז האחריות נופלת, כמו שאמרנו כרגע, על כולם. אז יש ביטוי מעניין בגמרא, אומרת הגמרא, ולא נתקררה דעתו. דהיינו, ישעיהו הנביא לא נרגע. הוא מתנבא על 18 דברים לא טובים, אבל כל דבר לא טוב נוסף שהוא מוסיף, הוא בעצם מוסיף אחריות על כללות העם. אז מה בעצם, פתרנו מישהו? להפך, תראי איזה מצב לא טוב. ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם המקרא הזה. כשהוא הגיע בסוף נבואתו לפסוק זה, כפי שנראה מיד את לשון הפסוק, אז ישעיהו נרגע. מה הוא נרגע? מה כתוב בפסוק? הרהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. מה המשמעות של הפסוק הזה? שהמצב יהיה כל כך לא טוב, שאף אחד לא ירצה לשמוע ממה שאחר ירצה לומר לו.
אבל באיזה זכות יש לו שולל לקלל?
הוא אמר נבואה בשם השם. לא,
בוודאי.
אז מה הוא אומר, מה הנבואה, מה הנקודה האחרונה? הוא אומר, הוא מנבא שיהיה כזה מצב שפשוט הנער לא ירצה לשמוע על הזקן, הוא יצחק ממנו. הנקלה יצחק מהנכבד. עכשיו, מה קורה כשיש מצב כזה? אז בעצם הוא אומר, אז גם אם יהיה מישהו שינסה להיטיב את דרכיו של השני, אף אחד לא יקשיב לו. ברגע שיש מצב כזה, לכאורה זה מצב הכי איום ונורא, אבל זה קירר את דעתו של ישעיהו. למה זה קירר את דעתו? כי הוא אומר, ברגע שיש מצב כזה, אז אתה לא יכול להטיל את אשמת המצב אחד על השני בגלל הערבות, כי אם זה לא שומע לי וזה לא שומע לי, אז אין עליי אחריות למה לא שיפרתי את מעשיו של פלוני, הרי פלוני בכלל לא רוצה לשמוע מה שאני מדבר, הוא להפך מלגלג עליי. אז מכיוון שכך, אז הערבות לא קיימת. אז זה מה שנשאלה קודם שאלה, עד איכן הערבות מתפשטת? זה מהביטוי הזה של ישעיהו, אנחנו באמת רואים שאם אין מקשיב, אז במקרה הספציפי הזה אין, לא חלה אחריות הערבות הזו. ועד כדי כך, לפני שנראה איפה זה נוגע לעניין מעשי היום, עד כדי כך הערבות הזו גדולה, יש דעה בגמרא במסכת סוטה, שכאשר משה רבינו הטיל את האחריות הקולקטיבית, הערבות הזו על עם ישראל, ואז היו הרי 600,000, 3,550 יהודים. אז הגמרא עושה חשבון שלפי דעה מסוימת, זה מספר של 600,000, 3,550 בריבוע. למה? עושה חשבון כזה. שיש, נגיד, 600,000 יהודים, כל אחד אחראי על כולם. אבל כל אחד מה-600,000 הוא גם אחראי על כולם. יש דעה שאומרת שאני אחראי לא רק על מעשיו של פלוני, אני גם אחראי על הערבות שלו. דהיינו, לקחת ערבות כפולה. אז אם כך, אתה חייב ואחראי 600,000 כפול 600,000. כי אתה אחראי עבור כל אחד באופן אישי, עבור מעשיו האישיים. אתה גם אחראי עבור מי שהוא אחראי. ומכיוון שהוא אחראי על מי, כל אחד אחראי על כל ה-600,000. פירושו של דבר שזה כפול, זה מספר אדיר. זאת אומרת שהאחריות, הערבות ההדדית שיש בעם ישראל, היא ללא מעצור, היא ללא גבול. אין מצב שאתה יכול לומר, פלוני נוהג ככה וזה, זה לא ענייני, זה לא... אין דבר כזה. האחריות שלך היא פשוט כפולה ומכופלת. אם נשאל איפה זה בא לידי ביטוי מעשי היום, למשל המושג של ערבות, חוץ מהעובדה שצריך פשוט לעזור לשני וללמד את השני ולקרב את השני, דוגמה הלכתית מעניינת, כתוב בשולחן ערוך, דוגמה כזו. אם למשל יהודי רוצה לקיים מצווה, יהודי רוצה להניח תפילין, הוא לא יודע איך מניחים תפילין. טוב, מילא לא יודע איך להניח תפילין, אני אניח לו. אבל כשמניחים תפילין צריך גם לברך. תפילין זה דוגמה אחת, יכול להיות דוגמה של קידוש, כל דוגמה של מצווה שיהודי מחויב לקיים. כדי לקיים את המצווה הוא צריך לברך. הוא לא יודע לברך. אז כולנו מכירים מצב שאחד יכול לברך בכל רם, נגיד בקידוש, אחד יכול לעשות קידוש בכל רם, ולהוציא ידי חובה את כל הנוכחים. זה אנחנו בדרך כלל מכירים, שאותו אחד שעושה קידוש, הוא בעצמו גם צריך לעשות לעצמו קידוש. הוא עושה בכל רם ואז הוא מוציא ידי חובת האחרים. מה קורה עם אותו אחד שצריך לעשות קידוש, שרוצים לכבד אותו, לבקש ממנו, שיעשה קידוש לכולם, או אפילו לאחד, הוא עצמו כבר עשה היום קידוש, הוא כבר את חובתו מילא. סך הכל עכשיו יש כאן מישהו שלא יודע לעשות קידוש, ומבקשים ממך, בוא תעשה קידוש בשבילו. האם אני יכול לעשות בשביל אותו אחד קידוש? אני כבר, את המצווה שלי קיימתי. אני כבר הנחתי תפילין, אני יכול לברך בשבילו והוא ישמע וזה יחשב לו כאילו כן. הוא. ההלכה אומרת בוודאי שכן. למה? מילא אם אני חייב לבד ואני מוציא אותו ידי חובה, דרך אגב, כמו שאומרים, הוא תופס טרמפ על החובה שלי, בסדר, אבל אני כבר את חובתי מילאתי. כל הברכה שאני עושה זה רק בשביל להוציא אותו ידי חובה. איזה עניין, איך אני יכול לומר ברכה בשבילו? אומרת ההלכה, נראה את הלשון של האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, אומר ככה, כל שמצווה זו נוהגת בהן, כל אדם שמחויב ברמה העקרונית לקיים את המצווה המסוימת הזו, אף על פי שלא נתחייב בעתה, אפילו שהוא עצמו לא חייב כרגע במצווה, כי הוא כבר קיים היום את המצווה, אלא חברו החבר שלו חייב, לא הוא, נקרא הוא גם כן מחויב בדבר. אז בעצם אם חבר שלך חייב במצווה, גם אתה חייב. למה? מדין ערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה. ועליו להציל חברו מאבון ולפוטרו ממצווה שמתחייב בה. אז אם אתה שואל איפה זה נוגע מעשי, מעשי ממש. אתה יכול לברך ברכה עם שם ומלכות בשביל להוציא ידי חובה מישהו אחר, למרות שאתה בעצם כבר קיימת את המצווה, מדין ערבות יש לך את היכולת לקיים מצווה גם עבור מישהו אחר. זה הנקודה הזו. עכשיו, לפחות מה הרעיון? הרי בערבות, בבנק, כשבאים לקחת ערב, אנחנו יודעים שבדרך כלל לוקחים ערב שהרמה הפיננסית שלו גבוהה יותר מהמצב של אותו אחד שרוצה את ההלוואה. הרי לא ייקחו ערב שאין לו תלוש משכורת ואין לו הכנסות וכו'. תמיד הערב צריך להיות ברמה יותר גבוהה. לעומת זאת, כאן במצווה הזו של במושג של הערבות ההדדית, האם הערבות ההדדית הזו קיימת רק כשנגיד החכם ערב עבור החכם, או הצדיק ערב עבור הפשוט, או שהערבות הזו היא ללא חשבון? כמו שאמרנו קודם, כל ה-600,000 ערבים זה בזה, ולא אמרנו שזה רק אלה ברמה גבוהה יכולים להיות ערבים לרמה הנמוכה. הערבות היא קולקטיבית, בלי הבדל. נשאלת השאלה, איך אפשר לעשות ערבות כזו בעם ישראל, שהפשוט והנמוך יהיה ערב גם עבור הגבוה? אז אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה על פרשת ניצבים, בתחילתו מביא הסבר מאוד פשוט. הוא אומר שהעיקרון של הדברים, אפשר להאריך בזה, אבל מקוצר הזמן רק נגיד את הרעיון. הוא אומר, אין כזה דבר אחד שווה יותר והשני שווה פחות. בממון יש כזה דבר, אחד יש לו יותר, אחד יש לו פחות. אתה יכול להגיד, מי שיש לו פחות לא יכול להיות ערב עבור מי שצריך לשלם סכום גבוה יותר. בעם ישראל אין דבר כזה. הוא נותן דוגמה מגוף האדם. בגוף האדם יש רמח איברים ושסה גידים. האם יהיה נכון לשאול איזה איבר שווה יותר ואיזה איבר שווה פחות? זו שאלה לא נכונה. אין דבר כזה. כל איבר יש לו פונקציה שאף אחד מהאיברים לא יכול למלא את הפונקציה הזו, רק הוא. אפילו ניקח את שתי הקצוות, ראש ורגל. אז ודאי שהראש הוא בעל מעלה וכל החושים מרוכזים בו ויש לו מוח וכו', ואילו הרגל יש לו חלק שהוא הכי נמוך. אבל הפונקציה שהרגל ממלא, הראש לא יכול למלא. אז מה? נו. ודאי. קודם כל, לא נוכל כרגע להאריך, כי יש גם דברים בגוף שהיום חושבים מבחינה רפואית שבלי זה ואם זה נראה אותו דבר. אנחנו לא ירדנו אולי לעומק תכלית כל עניין ועניין, במיוחד שכל איבר הוא כנגד מצווה וכל גיד הוא כנגד מצוות לא תעשה, ודאי שכל דבר יש לו מטרה ויש לו עניין ויש לו תכלית. אבל באופן כללי כל חלק בגוף, כל איבר בגוף יש לו פונקציה שאף אחד לא יכול למלא את הפונקציה הזו, רק הוא. ובמילא לא שייך לומר מי שווה יותר. אף אחד לא יוותר על רגל ואף אחד לא יוותר ברור על ראש. אם אתה שואל איפה יש שכל בראש, איפה יש הליכה ברגל, אבל מי שווה יותר ומי שווה פחות, ביחס להליכה הראש הוא הרגל כי הוא לא יכול ללכת, והרגל הוא הראש כי הוא הולך, וביחס למשהו אחר וכן הלאה. אם כך, לפי הנקודה הזו, אז הערבות ההדדית שקיימת בעם ישראל היא ערבות כזו שכל יהודי יכול וחייב ושייך שיהיה ערב עבור כל אחד, מכיוון שכל אחד הוא בעצם ראש באופן מלא. הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותו אם הוא לא היה משהו ייחודי. הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד בעולם ולבטלה. אם היה שתיים אותו דבר 100% בדיוק, אז פירושו של דבר אחד מיותר. אז אם אחד מיותר, אז הוא לא היה בורא אותו. ואם היהודי הזה קיים בעולם, פירושו שהוא יכול למלא פונקציה מסוימת, והוא צריך. יש לו שליחות ותפקיד שאף יהודי בעולם לא יעשה את זה במקומו, והוא ורק הוא יעשה את זה. פירושו שהוא במובן מסוים, הוא ראש, הוא העשיר הגדול ביותר במובן שלו. ואם כך, כל אחד יש לו את העשירות הזו, וזה מסביר למה בעצם יש עריבות הדדית בין כולם. אני אסיים בעוד רעיון יפה על המושג של ערבות. מופיע במאמרי חסידות שערבות, יש לו המושג ערבות שלוש פירושים, ושלושתם בעצם קשורים למה שדיברנו. ערבות זה יכול להיות במובן של אחריות, כמו שאנחנו יודעים, אדם חתמת ערבות, קיבלת אחריות. כל ישראל ערבים זה בזה במובן שכל אחד יש לו אחריות על מה שקורה אצל כל אחד אחר. ערבות יש לו משמעות נוספת. ערבות זה במובן של משהו נעים, כמו שאומרים, כל ערב כל ערב זה כל נעים וטוב לשמוע. כל ישראל ערבים זה בזה. כל אחד יש לו נעימות לשני. כל אחד מקבל תועלת ותוכן ונעימות בשביל השני. והנקודה השלישית של ערבות, ערבות זה מלשון תערובת, שכל ישראל מעורבים זה בזה וקשורים זה בזה, וכל שלושת הפירושים האלה יחד בעצם נכונים, כולם קשורים זה בזה, ובעזרת השם שנבצע את הערבות הנכונה, אחד ייתן לשני ואחד ימלא עבור השני, זה בעזרת השם יביא את העניין החיובי והטוב.